התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, כתב הכדורסל ברק חקלאי, שייסד את ערוץ הטלגרם המצליח נקודות בצבע. מה שלומך ברק?
אהלן, מה נשמע?
אני בסדר גמור, ובעיקר מצפה לדבר הרבה על כדורסל ועליך. וקודם כל נתחיל עם הפינה הקבועה של שחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, עוד נגיע לקריירה שלך, לוויינט, נקודות בצבע ועוד, אבל קודם כל איזה שחקן לדעתך לא שמים לב אליו מספיק בכדורסל הישראלי?
האמת שדיברנו יותר מוקדם היום, עלה לי שם של שחקן, ולפני כמה שעות הוא הריך חוזה, אז זה בכלל מעניין. אני מדבר על רוי אובר. זה לא שלא מוערך, כולם מכירים אותו והכל טוב ויפה, ואני חושב שמבחינת יכולות, בטח אחרי העונה הזאת, הוא שווה את אחת מארבע הקבוצות הגדולות, כלומר מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ירושלים וחולון. אני מבין למה הוא נשאר שם בגליל, בכל זאת משחקים השנה בליגת האלופות, והוא גם עושה שם תואר במסגרת הקבוצה, תואר ראשון בלימודים שהקבוצה גם מממנת לו. אני מבין את העניין, אבל מקצועית הוא כבר מזמן שייך לרמות של הגדולות באמת. קצת התקופה בחולון הרסה לו אני חושב, וזהו, הלוואי ויצליח, אני מאוד אוהב אותו.
כן, החלטה מאוד מעניינת שלו, בהחלט שחקן ברמה גבוהה, הוכיח את זה ביורופ קאפ, ונקווה שהוא ימשיך להתקדם. ואני הלכתי על רפי מנקו ממכבי תל אביב. אז אמנם מכבי תל אביב ספגה עכשיו תבוסה קשה מאוד בדרבי התל אביבי, ועוד נגיע לזה ולדברים שפחות קשורים לכדורסל, אבל בכל הנוגע לכדורסל, רפי מנקו נהדר לאחרונה, וסוף סוף מביא את השחקן שציפינו לראות בעקבות האליפות עם הפועל חולון. מנקו קולע שלשות ברגעים החשובים לאחרונה, ובהחלט כיף לראות דברים שסוף סוף עובדים אצלו, וגם בדרבי הוא היה נקודת האור הכי גדולה במכבי. אמנם מבחינה מספרית אנחנו לא רואים תזוזה יותר מדי גדולה, אם בכלל, מהפלייאוף ביחס לעונה הסדירה, אבל האחוזים לשלוש קפצו בצורה משמעותית, גם צייצתי על זה בטוויטר, וזה בנוסף לדברים שהוא מביא לאורך כל העונה, הגנה, טירוף על הפרקט, מלחמה על ריבנד ההתקפה ועוד. אז כיף לראות שסוף סוף הולך לו במכבי תל אביב. ועכשיו נגיע אליך ברק, ואשמח לשמוע קודם כל איך הגעת לראשונה לעולם הכדורסל ולכתיבה.
טוב, אז נראה שזה פעם ראשונה שאני מספר את זה לאנשים שלא מכירים אותי. שיחקתי כדורסל, מאמין כמו רוב האנשים שאוהבים כדורסל, עד גיל 18, שיחקתי במחלקת הנוער של הפועל יד השרון, בשנה האחרונה בנוער על, נגיד שחקנים כמו בגיל שלי, כמו יוגב בחיון, ניצן חנוך וכאלה. לא הייתי שחקן טוב, הייתי שיחקתי בעמדות 3-4, קולע בעיקר, מרביץ, לא מעבר לזה, אבל מאוד מאוד אהבתי כדורסל, ממש זה היה החיים שלי ברמות של חוץ מהאימונים, כל הזמן לראות, NBA, יורוליג, מה שיש. אחרי זה התגייסתי, עשיתי 4 שנים, הייתי משטרה צבאית במצח, השתחררתי, התחלתי לאמן, כבר בגיל 16 עשיתי קורס מדריכים, אבל לא ממש השתמשתי לזה, יותר בחופשות, אתה יודע, חופש הגדול וכאלה, אימנתי, אבל לא מעבר לזה, ואז אחרי שהשתחררתי, התחלתי לאמן, אימנתי איזה שנה, פחות התחברתי לזה, אימנתי, אמנתי ילדים קטנים, כדי מגיל 4 עד גיל 12, פחות התחברתי, הרגישתי יותר כמו איזה בייביסיטר, אבל כן רציתי להישאר בתחום. במקביל התחלתי קצת לכתוב בספסל וכאלה, יצרתי קשר עם שלומי פרי, שמאוד, שאז ניהל את ספסל, ספסל אז שלו, הוא חיפש כל הזמן מתנדבים כאלה שיכתבו, ואני מאוד שמחתי. עשיתי קורס, נקרא כתיבת ספורט, עריכת ספורט, אני לא זוכר, של ערוץ הספורט במכללת וינגייט, זה היה הקורס הראשון שלהם, וזה נתן לי ממש את הבוסט שאני רוצה, שזה מה שאני רוצה לעשות. ומשם גלגלתי, מקומונים, כל מיני אתרים, עבדתי קצת במנהלת הליגה אפילו באתר שלהם, עד שהגעתי לידיעות אחרונות בוויינט בזכות אפרת המורבן שהמליצה עליי. אני זה שחנכתי אותה בספסל, התחיל בספסל, אני חנכתי אותה שם, אז היא המליצה עליי ומשם הכל התגלגל.
ויש לך את ערוץ הטלגרם המצליח שיסדת נקודות בצבע, עולים שם תכנים מאוד מעניינים, לדעתי יש שם כמה אלפי אנשים, נספר קצת על זה.
טוב, אז לפני 10 שנים כבר בערך, פתחתי ערוץ, עמוד פייסבוק יותר נכון, של נקודות בצבע, שגם מאוד מאוד השקעתי בו וכאלה, ויש בו מעל 10,000 איש היום, אבל בסוף, שם התכנים הם מאוד מיינסטרים כזה, אי אפשר להיכנס ממש לסטטיסטיקות מתקדמות, סקאוטינג וכאלה, אלא אם כן זה משהו באמת שיכול לעניין את כולם. אז אמרתי שנפתח את העמוד טלגרם הזה. לפני זה עשיתי קורס סקאוטינג ואנליטיקס בקריית אונו, קורס שבמקור מודי מאור היה צריך לנהל, אבל אז הוא עזב לניו זילנד, אז שמוליק ברנר החליף אותו, ומאוד מאוד התחברתי לזה, ראיתי נקודות מדהימות שאפשר להגיע שלא מדברים עליהן, וחשבתי שמי שבאמת אוהב כדורסל ופריק ועכבר כמוני, אוהב את העניינים האלה בערוץ הטלגרם, פתחתי אותו, וזהו, ואני חושב שזה מאוד הצלחה, וזה 1.5 שנה, ויש בו כבר מעל 3,000 איש, אולי אפילו קרוב ל-4,000, וזהו, אני מאוד מאוד נהנה, מקבל פידבקים מאוד טובים, וזה, בגדול.
יפה מאוד, ועוד נחזור לקריירה שלך, אבל עכשיו נדבר על הדרבי התל אביבי הסוער, על סדרת הגמר, הטוב משלושה, כרגע הסדרה בשוויון 1-1, אנחנו מדברים ערב לפני המשחק המכריע בסדרת הגמר, בהיכל מנור המבטחים, והסדרה הזאת עד עכשיו היא מלאה באלימות וברוח לא ספורטיבית, שאנחנו ממש לא אוהבים לראות, ובכל מיני סיפורים ביזריים, ועוד לפני שנתחיל לפרט, אשמח לדעת מהי התגובה האינסטינקטיבית שלך למה שקורה עד עכשיו.
מאוד מאוד מבאס. אני בכוונה בכל ה... בעמוד טלגרם ובפייסבוק שלי וכל המקומות האלה, אני כמעט כמעט ולא מתייחס לזה, כי זה באמת, זה לא כיף. יש באמת סדרה טובה, שתי קבוצות חזקות מאוד, סוף סוף דרבי תל אביבי בגמר פלי אוף, ומתעסקים והכל חוץ מכדורסל, וזה נורא, ו... שתי הקבוצות השמות, גם הפועל תל אביב וגם מכבי תל אביב, אבל לדעתי מכבי יותר אשמים, ואני ממש, אין לי שום אהדה כלפי הפועל, כלפי מכבי, אני פשוט רוצה להסביר את הסיטואציה, כי לי ברור שאם כל נושא הכרטיסים לא היה עולה, כל הזה שהם לא רצו להביא, בדין, זה סתם, זה להדליק את הפועל, מה הם חשבו שיש, שבסוף שבית הדין יגיד שאין משחק, שאין אוהדים, זה לא היה קורה, הרי ברור שלא, דבר כזה לא היה מתרחש, אבל אני חושב שהם עשו את זה בכוונה, או לא יודע בכוונה, אבל היה להם ברור שזה ידליק את האוהדים ויעשה לא טוב. וגם שהם הגיעו השחקנים של מכבי, של הפועל ליד אליהו, ובדקו אותם במגנומטר, זה כאילו, זה סתם. זה היה ברור שהפועל יחזירו אליהם, ויהיה עניינים אישיים במזרחי, ורגע פנן שזה בחוץ, אני שם את זה בכלל בחוץ, כי זה תמיד קורה וזה נורא. ובאמת, אני מקווה שמחר, שביום שלישי יהיה... יהיה איכשהו רגוע, לא יודע, קשה להאמין, אבל אני מאוד מקווה.
כן, בהחלט צפוי להיות לא פחות סוער, אולי לא בצורה כזאת, אבל הכל יכול לקרות כבר בסדרה הזאת, זה נהיה גרוע יותר מרגע לרגע, ואין כבר למה לצפות מאף צד לצערי, ועכשיו התחלת לפרט על שתי הקבוצות שהן אשמות, ומי שאחראית על הקבוצות היא בעצם מנהלת הליגה, שבסופו של דבר הקבוצות נמצאות תחתיה ומשחקות במסגרת שלה בליגת העל, ועד עכשיו קשה להגיד שמנהלת הליגה מנהלת את הסיטואציה בצורה טובה, רחוק מכך, בין אם זה האבוקות, ועצם זה שיש איומים על עונשים חמורים ולא קורה כלום, ואף אחד לא נעצר, שזה מביא אותנו גם למשטרה, איך יכול להיות שאף אדם לא נעצר על האירועים האלימים שאנחנו רואים. מה דעתך על התפקוד של מנהלת הליגה עד עכשיו? כי זאת אמנם סיטואציה בלתי אפשרית, ובכדורגל אנחנו לא רואים משהו יותר טוב, אבל קשה להגיד שכאן הסיטואציה היא טובה יותר, אם בכלל.
המנהלת הליגה בכללי זה כמה חודשים פחות טובים למנהלת, גם כל הסיפור של תקנון עם נתנאל ארצי, ובכלל זה, הם גם יודעים את זה וגם יודעים בזה, בשיחות שיצא לדבר עם אנשים שם. לגבי מה המנהלת יכולה לעשות, חוץ מלאיים וכביכול לקנוס בכסף שלא מביאים להם על, על פרסום וכאלה, קבוצות אחרות שמגיע להם, אין לה יותר מדי מה לעשות. כאילו, יש את בית הדין, שהוא אחרי הדברים האלה, ולמנהלת ויושב ראש המנהלת אין יותר מדי כוח. וכל הזמן אומרים שישנו את זה, והיורים לא יקבעו יותר, ורק יושב ראש המנהלת תקבע, וזה לא עובד, וזה גם לא ישתנה לדעתי, כי הקבוצות בסוף רוצות להחליט, עוד שאין כוח. הרי מה שמכבי רוצה, זה לא מה שהפועל תל אביב רוצה, ולא מה שקריית אתא רוצה. יש כל כך הרבה אינטרסים פה שאני לא רואה את זה משתנה. מה שכן, אולי עשו את זה צעד לקראת, זה היום הייתה פגישה באיגוד של המנהלת, באיגוד ביחד, ופרסמו שהם בעונה הבאה, לפני התחילת העונה יפרסמו, מחירון כזה של מה קורה, איך קבוצה תיענש על כל אבוקה, על כל הפרת משמעת, ומקווים שזה אולי יגרום לאוהדים להתנהג אחרת, שהם הבינו שהם פוגעים בקבוצה ובחברים האוהדים האחרים שלהם, למשל אם יהיה עונש רדיוס ואז הוא יכול להגיע למשחקים, אולי זו התחלה של משהו, לא יודע, אני פחות אופטימי.
לגמרי, ואם כבר הזכרתי את הכדורגל, אז יש תחושה ששוב דווקא הכדורגל לוקח מהכדורסל את הכותרות ובצורה חיובית, הפעם עם המקום השלישי של ישראל במונדיאלית, או איכשהו זה קצת מסתיר את מה שקרה עם הכדורסל, וחלק מהאתרים יותר מתמקדים בכדורגל, אבל לנו שום דבר לא מוסתר, ואין ספק שמדובר בבושה גדולה מה שקורה עד עכשיו בסדרת הגמר הזאת. וזה מביא אותי לדבר על המשטרה, שהתחלתי לדבר על זה, פשוט יש אוזלת יד ואף אחד לא נעצר, ולמרות שזה משהו שאפשרי לעשות, שהם עושים באירועים שנחשבים אולי יותר מפחידים, ובעיקר מה שמפריע פה זה שזו לא רק הסדרה הזאת, גם היה את מי שזרק את המצית, אוהד הפועל ירושלים, באחד המשחקים מול הפועל תל אביב, וממה שידוע לנו לא קרה כלום עם אותו אדם, וממה שאני גם שומע אנשים יודעים מי הוא אותו אדם, ו בגלל שהוא אוהד ותיק, לא קורה כלום, וגם כאן אין ספק שאפשר לאתר את האוהדים האלה, את מי שזרקו חפצים, את מי שהדליקו אבוקות ועוד. איך אתה רואה את המצב הזה?
קודם כל לגבי הפועל ירושלים, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, אני רק זוכר שאחרי המשחק, הם ישר הוציאו הודעות, תוך כדי המשחק אפילו, ואחרי זה עוד אמרו שהתפסו אותו וזה, ומאז לא שמענו כלום. אני לא יודע מה קרה, אתה כנראה יודע יותר ממני, ואם זה באמת נכון שהם יודעים שיש אוהד ותיק שעשה את זה, משתיקים את זה, אז זה חמור וזה לא מתאים לאנשים בפועל ירושלים. לגבי המשטרה זה בכלל, זה הזיה, הם כאילו, אתה יודע, באו למשחק, האוהדים של הפועל באו למשחק ביד אליהו, וחוץ מ, לא יודע מה, לעשות להם בדיקה רקטלית, עשו שם הכל ועדיין נכנסו אבוקות. אני לא יודע איך זה, מה המאבטחים הכניסו, האוהדים באו יום לפני, שמו בשירותים, בתאים, אני לא מבין איך אפשר להכניס ככה אבוקות, וזה לא אבוקה שתיים, זה עשרות, זה מטורף.
כן,
והמשטרה, אתה יודע, הקבוצות משלמות לה כסף, המון המון כסף, והיא לא עושה את העבודה שלה, זה אבסורד.
ואם כבר שמועות, אז בקטע של אבוקות, הערכה היא שזה מגיע מהמזנונים, ושמבריחים את זה דרך אנשים שם, וכולי, אז כמובן כל הדברים האלה הם לכאורה, גם ירושלים וגם זה, אבל אין ספק שזה דברים שבהחלט אפשר למצוא את האנשים, וממש לא ברור איך אף אחד לא נעצר על כל האירועים האלה. ועכשיו זה נושא שנגעת בו קודם, הדביקות לשימון מזרחי, וזה שהפועל תל אביב ביקשה ממנו טאג ולא הכניסה אותו בהתחלה, אז אני חושב שכאן הייתה הזדמנות להפועל תל אביב להתעלות מעל הסיטואציה, וכמובן ששימון מזרח יש חלק גדול בכל הסערה סביב הדרבי והכרטיסים, ועדיין הייתה כאן הזדמנות להפועל תל אביב להראות יותר בגרות, אבל במקום זה העניין פשוט הפך לבדיחה. מה דעתך על מה שקרה שם?
כמו שאמרתי מקודם, אין פה זה, היריבות היא גדולה מדי, מי שלא מכיר את אוהדי הפועל תל אביב, גם המתונים, אין, אתה יודע, אין אפילו טיפת סימפתיה, אמפתיה, עוד איך לקרוא לזה למכבי, זה היה ברור שזה יהיה, כי לא היה, את הפועל תל אביב מנהלים אוהדים, כן, לא מנהלים אותה אנשי עסקים, או אנשים נטולי רגש כלפי הקבוצה שבאים לביזנס. מנהלים את האוהדים, ואוהדים שרופים שאוהדים את הקבוצה מגיל אפס. ברור לי שזה לא אמור להיות, ברור לי שזה אפילו היה מצחיק הקטע עם שימון מזרחי, שמי שלא מכיר את המאבטח, שהוא בעצם מנהל האירוע, שזה שאמר לו שהוא לא יכול להיכנס, באדם שעובד בעסק הזה 20-30 שנה, ואולי אפילו שימון מזרחי העסיק אותו מתישהו בעבר. וזה שהוא לא מכיר אותו, כאילו אומר לו, זה הזיה כל מה שקורה שם. ברור שהפועל לא יצאים לעצמם שהם עשו, אבל אני גם יכול להבין אותם, כל הצער שהוא הדבר.
כן, והאוהדים של הפועל תל אביב יכלו להתעלות עוד יותר בנושא של האבוקות, אבל לצערנו זה כל משחק קורה, והפעם זה גם דחה את פתיחת המשחק באופן משמעותי. מה דעתך על אבוקות הכדורסל הישראלי, שזה באולמות סגורים ובכלל בספורט הישראלי, כי זאת הופכת להיות בעיה מאוד גדולה?
אני חושב שיש פתרון לזה, שבחלק ממדינות אירופה עושים את זה, וגם בעולם, לתת לאוהדים, אני לא יודע אם בכדורסל זה פחות, כאילו זה פחות יכול לקרות אולי כי העולם סגור, אבל אולי הם יפתחו דלתות ולא יודע, אפילו זה משהו, לתת לאוהדים לפני תחילת המשחק, דקה, שתיים, שלוש, לפרוק. כאילו, יהיה משהו מתוכנן עם כולם, פירוטכניקה, משהו שידליק את האנשים, וזהו, וזה ייגמר שם. אני יודע שבעולם זה נהוג בחלק מהמדינות, וזה פותר הרבה בעיות. בכדורגל אולי זה יותר מתאים, כי הכל פתוח שם, אבל אפשר למצוא פתרונות אם באמת רוצים. כי אני לא רואה את זה חולף, כאילו, לא, זה לא רק קורה בהפועל תל אביב ומכבי תל אביב, זה קורה בקבוצות אחרות. כמובן על המינונים האלה, אבל זה קורה. זה הפתרון היחיד שאני יכול למצוא.
כן, ואם הייתי צריך להאמר, אז אני בספק שלא נראה אבוקות גם במשחק הקרוב. אני ממש לא הופתע שאיכשהו זה שוב יקרה, כמו מה שקרה עד עכשיו בסדרה. וזה חבל, וגם ראשי הפועל תל אביב הם אלה שמבקשים מהקהל לא לעשות את זה, ועדיין לא כל כך מקשיבים להם. ועכשיו עוד נושא שכמו שציינת, זה משהו שפחות קשור ספציפית לסדרה הזאת, אלא באופן כללי שבמשך שנים אוהדים של הפועל תל אביב שרים באמת שירים קשים לרגב פנן בעקבות המוות של אביב מוני, וגם יש שירי שואה במשך שנים, את זה אנחנו יודעים. האם לדעתך זו תופעה שהפועל תל אביב תצליח למגר? האם היא רוצה למגר את זה? כי זה באמת עבר כל גבול, במיוחד השירים לפנן, שזה פשוט לבייש בן אדם בכל פעם, ועכשיו גם עם כל התנועות שכמה אוהדים עשו, וגם הבן של דוד ליפשיץ נתפס עושה וצולם בתמונה ויראלית והתנצל על זה, אז איך אתה רואה את הסיטואציה הזאת?
קודם כל ברור שאין איזה מקום בספורט שלנו, זה נורא והיום. אני מאמין שהנהלת הפועל תל אביב לא רוצה את זה. אני בטוח, גם בשיחות עם רמי כהן ועם אנשיכם, לא רוצה את זה. 90% מהאוהדים של הפועל תל אביב לא רוצים את זה, גם לא עושים את זה. יש את אותו, אני לא קורא לזה קומט, כי זה לא קומט, זה... נגיד 100 אוהדים, אולי קצת יותר, שהם האולטרס של הפועל תל אביב, הפנאטים ממש, לא יודע להגיד אנרכיסטים, אבל כאילו פחות מעניין את מה יהיו השלכות את זה לקבוצה, הם באים לפרוק, וצריך לעצור אותם, כאילו צריך לתפוס אותם, צריך לעשות משהו, צריך להניש אותם, רואים את התמונות, יודעים מי זה, פשוט, גם הקבוצה לא צריכה להגיש תלונה, המשטרה רואה מי האנשים האלה, תוך שנייה יכולה למצוא אותם, פשוט לטפל בהם, אין משהו אחר לעשות.
עד משמעית, ואני חושב שדי עברנו על הבעיות בצד של הפועל תל אביב, אבל כמו שכבר הזכרנו, מכבי בכלל לא נקייה בסיפור הזה, בין אם זה עצם ההתחלה של הסאגה של הכרטיסים, כשהיא סירבה להעביר להפועל תל אביב לקראת המשחק הראשון, בין אם זה סרטון מטריס בטוויטר, על אירבול של ברטימור, בין אם זה זריקת חפצים מצד חלק מהאוהדים במשחק השני בסדרה, ועוד ועוד, עכשיו גם יכול להיות שלורנזו בראון כיוון אצבע שלישית לעבר אוהדי הפועל תל אביב, לא ברור בדיוק מה קורה שם, אבל יכול להיות שכן. מה אתה חושב על כל השערות שקשורות למכבי תל אביב כאן, וגם כמובן נושא השולחן שמציבו שולחן על הפרקט לפני המשחק השני, בטענה שאוהדי הפועל תל אביב יקחו את בקבוקי המים מהשולחן, ושרק עם השולחן הם יצליחו לשמור על בקבוקי המים ולחלק לשחקנים, באמת סיפורים פשוט ביזריים, אז איך אתה רואה את זה?
גן ילדים, כאילו, אין פשוט מידע, סיפורים השולחן זה, באמת, זה היה, צריך לבכות, אפילו מצחיק, כאילו, זה יכול להיות שזה קרה, כאילו, שהילדים ילכו וזה, אז פשוט תגידו לו הבטחה, והבטחה עושים שם, כמו שקרה בסוף, לא צריך לעשות מזה עניין, אבל כשזה גם היה חצי מכוון, בסוף זה פגע בהם, חצו בראש, כאילו, סידו, ולא יודע מה להגיד בגלל זה, כן, כמובן שהיה את האבוקות שיצרו את המשחק, שיצרו את ההתחלה של המשחק, זה גם פגע, אבל לא מתעסקים בכדורסל, וחבל, כי באמת שתי הקבוצות טובות, הוא מעניין, יכול להיות צמוד, אני מקווה שזה מה המשחק השלישי, וכאילו הפועל ניצחה אתמול, והיה, וואו, ניצחון הכי גדול שלהם בפלייאוף וכאלה וזה, אבל כולם מדברים על המסביב, ולא על המשחק המצוין שהם נתנו.
לגמרי, וזה בהחלט עצוב, וממש עוד מעט כן לדבר על המשחק, אבל אגיד דברים אחרונים, שקודם כל כבר אחרי זריקת המצית בחרתי לצייץ שלדעתי צריכים להשבית פה את הספורט הישראלי בכלל, את הכדורסל הישראלי בפרט, אם דברים ממשיכים ככה והתנהגויות באמת קשות של אוהדים, כי בקצב הזה אנחנו בדרך לאסון, ולא סתם התריעו על זה, וגם אם לא אסון ענק, אנחנו כן רואים פה פגיעות חמורות, כמו סתיו אביטל, ארוסתו של ג'ון די ברטולומיאו, נפגעה מזריקת חפצים, גם הרופא של הפועל תל אביב, אסף ביבס, תועד שם, גם ג'יי כהן נפגע, ובהחלט רואים פה אלימות ש מקצינה, וגם בסופו של דבר אני חושב ששנינו דיברנו על זה הרבה, בשורה התחתונה המשטרה צריכה לעצור את הפורעים מכל צד, בין אם זה מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, רק ככה יהיה אפשר למגר את האלימות, כי אחרת שום דבר לא יתקדם והאסון קרוב מאוד, ולצערי במדינה הזאת הוכח שגם במקרה של אסון לא בדיוק קורים שינויים דרסטיים. אסון מירון זו הדוגמה הכי טובה לזה שבעלי תפקיד נשארו בתפקידם למרות המוות של אנשים רבים בצורה טרגית, אז לצערי אנחנו נראים בדרך לשם, אני מאוד מקווה שלא, ושאנשים יתעשתו על עצמם לפני שזה יהיה מאוחר מדי, אבל גם יש פה אנשים שצריכים לשלוט על עצמם, ואם הם לא מצליחים לשלוט על עצמם, אז חשוב שהמשטרה תעשה את זה, ותעצור את הפורעים. אז זה הסיכום שלי לנושא הזה, יש אנשים טובים בשתי הקבוצות, בארגונים השונים, ואוהדים טובים, אבל יש גם לא מעט אנשים שעושים בעיות, וזה לא יכול להימשך ככה. האם יש לך משהו אחרון להגיד על הנושא הזה?
אני חושב שלמרות שאמרתי על מכבי כל הדברים של ההתחלה, שזה שהם התחילו והכל, יש משהו כן נכון בדברים שהם אמרו, שלא צריך במקרה של הדרבי, אין צורך בועדי חוץ. אין, זה לא ישתפר בשנים הקרובות לדעתי, ואין צורך שעודי הפועל ילדיהו, ושעודי מכבי לא יגיעו לדרייבין, וזהו, כאילו זה לא שווה את הדבר הזה.
כן, כנראה שזה מה שצריך, וחשוב גם שאנשים יזכרו שלפני כמה שנים הייתה קורונה ולא היה קהל, ואנחנו לא רוצים להגיע שוב למצבים כאלה, אבל לצערי, או לפחות במקרים מסוימים, יכול להיות שפשוט לא צריך להיות קהל, אם אנשים לא יודעים להתנהג במשחקים כמו הדרבי התל אביבי, וזה פשוט חבל. עוד משהו שעלה לי לראש זה איזשהו סטורי שהופץ על ידי החשבון הרשמי של מנהלת הליגה, סטורי שאוהדת מכבי תל אביב, ואז בסופו של דבר זה נמחק והמנהלת טענה שמישהו פוטר. בסופו של דבר יש פה קרקס אחד גדול, כמו שאמרת, גנון אחד גדול, ו אף צד פה לא צודק, לא חכם, אין מבוגר אחראי, והלוואי שזה ישתנה במהרה. ועכשיו נחזור לדבר על כדורסל, והאמת שאני די התלבטתי אם לכתוב ציוני שחקנים, אם לא לכתוב, בעקבות כל האירועים, בסופו של דבר כן כתבתי, אנחנו רוצים לקדם את הכדורסל, ולא את כל הבלגן מסביב, וכן היה לי חשוב להדגיש את זה שלמרות הכל נתמקד בפן המקצועי, ואיזה משחק בלתי נשכח היה שהפועל תל אביב פשוט עשתה ככל העולה על רוחה על הפרקט מול מכבי תל אביב, כמו שציינת, ניצחון היסטורי בדרבי של 38 נקודות הפרש, ניצחון הכי גדול של הפועל בדרבי, ההפסד בהפרש הכי גבוה שמכבי רשמה במסגרת מקומית. מהי התגובה שלך למשחק, למה שראינו, שזה משהו שפשוט נכנס לספרי ההיסטוריה?
וואו, זה היה באמת אחד המשחקים הכי גדולים לדעתי בתולדות הפועל תל אביב. הכל התחבר שם מהראשון. היה לי ברור שהפועל תבוא להתפוצץ מההתחלה, אני חשבתי שמכבי תיתן פייט, אבל כנראה שגם הסיפור הזה עם השולחן בהתחלה והאבוקות, כאילו גמר אותם, אז חזרו לחדר הלבשה, קירר אותם, לא יודע מה, והם בתמונה, גם שהם כאילו טיפה חזרו שם ברבע השלישי, אני חזור בלב זה בדיוק, היה ברור שזה לא יהיה שם. אם נדבר ממש מקצועית, אז כשהפועל תל אביב טובה, קוראים בדרך כלל שלושה דברים, לדעתי. זה ש... מנפורד, שבר תימור וג'יקובן בראון משחקים טוב. ברגע שהם משחקים טוב, הפועל תל אביב טובה. למה? כי הם שלושה שחקנים, הכי נקרא לזה קבוצתיים, יוצרים לעצמם ולאחרים, רגועים, משרים אווירה טובה לשחקנים, הם אלה שבזכותם, לדעתי, הפועל תל אביב יכול לנצח כל קבוצה. וכשזה לא קורה, אז דברים, דברים נראים אחרת. ואתמול הם היו שלושתם במשחק טוב, בטח מנפורד, וגם בר, וג'קובן היה אמנם לא קלה המון, אבל ניהל את המשחק, וכשזה קורה, הפועל תל אביב מנצחת ובקלות כל קבוצה בארץ, וגם באירופה הראתה את זה.
בהחלט, ודני פרנקו צריך לקבל המון קרדיט על מה שהוא עושה בהפועל תל אביב העונה, הוא קיבל כל כך הרבה ביקורות, אבל בסופו של דבר הצליח לנצח את ירושלים בסוויפ, ועכשיו לכפות משחק מכריע בגמר, ומעבר לזה רבע גמר יורו קאפ ועונה אירופית מצוינת, ובסופו של דבר הוא מוכיח שדווקא כן לתת את החופש לכוכבים זה מה שעובד יותר מאשר להגביל אותם, ואומנם זה עלה לו בתקריות עם ג'יקובן בראון וג'ורדן מקרי, אבל אי אפשר להתווכח עם ההצלחה של פרנקו. עד כמה הוא לדעתך הגורם להצלחה של הפועל תל אביב, או יותר נכון אחד הגורמים להצלחה של הפועל?
קודם כל הוא בנה את הקבוצה, אז קודם כל אם למישהו מגיע קרדיט על זה, כאילו ההצלחה של הפועל תל אביב, זה הוא. אני חושב שהוא לא מספיק מוערך, בן אדם לקח פה תארים, גם פה ירושלים, גם חולון, הוא לא מספיק מוערך. הדוגמה הכי טובה זה אם הוא הנבחרת, שכאילו בכלל לא, השם שלו לא עלה, לא ספרו אותו, שזה באמת מבחינתי זה מאוד מאוד מוזר. כאילו לא יודע, יש לו איזה תדמית לא טובה, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם, כי אני כן מכיר אותו והוא מאמן מצוין, וברגע שאתה מחתים, מבחינת התקריות שדיברת, אני אומר, ברגע שאתה מחתים שישה, שבעה זרים שרובם דומיננטים, בטח ג'קובן ואונואקו ומקרי, שהם גם מאוד ורבליים ואוהבים להתווכח ולהיכנס לפינות, אז זה חלק מהעניין. העובדתית שהם עוברים את זה הכי כל פעם, גם אם קורה תקרית כזאת, זה נגמר וממשיכים הלאה, והקבוצה מנצחת, וגם אתמול היה זה תקרית עם אונואקו, ושום דבר לא קרה, וזה חלק מהמשחק, כי לא מה לעשות, כמוסף זה אגו, ושחקנים טובים יש המון אגו, אבל עדיף שיהיו לך שחקנים טובים בקבוצה מאשר שחקנים בינוניים, כאילו אין פה מה, זה ברור.
ספר על אחד המפתחות לניצחון של הפועל תל אביב, דבר שכתבת עליו בנקודות בצבע, אם אני לא טועה זה היה על ההגנה של הפועל תל אביב מול הגבוהים של מכבי תל אביב.
כן, מקום מכבי איבדה אתמול 17 כדורים, שזה נתון חריג למכבי, בטח עם רכז כמו לורנזו בראון ואוריד בולדווין, והיא לא יבדה אותם סתם, כאילו היה, זה היה מתוכנן מבחינת הפועל תל אביב, גם בלחץ על ה, בעיקר על בולדווין, וגם בפיק אנד רול של מכבי, בסגנון שקטע שואב מאוד את השורט רול, שורט רול זה ששחקן הגבוה שחוסם, הוא לא מדרגר עד הסוף, עד הצבע, אלא עוצר על העונשין, מקבל את הכדור, ואז יש לו שם, הוא צריך להחליט מה הוא עושה, זורק מחצי מרחק, מוסר לשלשה של שחקן אחר, מכבי מאוד מאוד הצליחו עם זה אחרי שהם התחברו במהלך העונה, אחת הסיבות שהם להריצה שלהם ביורוליג זה ממש האספקט הזה, וכל פעם שהם שיחקו את זה, בטח בהתחלה, הפועל עצרה את זה, כאילו או בדאבל אפ מהר, זאת אומרת שני שחקנים שבאו לאותו שחקן על השורט רול, שהמקרה הזה זה היה פויטרס וסורקין, והם איבדו כדור אחרי כדור אחרי כדור, וזה נתראה למכבי, זה הכניס אותה לשוק, זה כאילו איך, אז במשחק הראשון זה לא קרה, וכל העונה, רוב העונה זה לא קרה. ומכב, הפועל תל אביב הצליחו לנטרל את זה. עם דברים קטנים, ממש, פה עזרה קטנה, פה איזה חוסר ריכוז, פה תומר גינת עומד לאופנסיב של סורקין, וזה הוציא את מכבי מהכלים, ובזכות זה הפועל תל אביב ברכה.
שניים מהאקס פקטורים של הפועל תל אביב היו הגבוהים המחליפים, ג'יילן הורד שנמצא בכושר מצוין, וגם עידן זלמנסון שנראה נפלא בסדרה ודי נשכח על הספסל דווקא במשחק הראשון בסדרה שאליו הוא נכנס בצורה טובה. עד כמה השחקנים האלה יכולים להמשיך לעשות את ההבדל לדעתך גם במשחק השלישי בסדרה?
או בוא נחלק את זה לשניים, כי כל אחד זה משהו, זה תפקיד אחר. עוד, למרות שהוא משחק ב-4-5 גבוה, הוא שומר על ג'קובן בראון בסדרה, או על בולדווין, כאילו זה נדיר, אבל זה בזכות זה שהגוף שלו זה גוף של, אפשר להגיד אפילו פורד על סף הגארד, והידיים הארוכות שלו, הוא חטף לבולדווין כדורים אתמול. התפקיד המרכזי שלו זה ההגנתי נטו, וכל נקודה שהוא קולע זה בונוס, כאילו זה לא... זה לא הטיקט שלו, והוא מאוד מאוד קריטי להפועל תל אביב, כי בלי הגנה אין לו שום סיכוי במכבי. זלמנסון זה באמת אקסטרה, אני יכול להגיד אפילו לא צפוי לדעתי, לא שהוא לא שחקן טוב, פשוט לא, פחות היה צפוי, בטח, אתה יודע, נולד עכשיו ילד, עדיין, לא סתכלו על מה, ובטח אחרי שנולד לך ילד, זה בתור מישהו שהוא אבא, חיים שלך פתאום משתנים, הכל משתנה, וזה שהוא מצליח לתפקד, וזה שהוא נראה טוב, ואפילו מעבר לזה מצטיין, זה כל הכבוד לו. ושוב, כמו כל נקודה, כל משחק טוב שלו יוסיף להפועל תל אביב, אבל אני חושב שבמקרה שלו, אם הוא לא יהיה טוב, הפועל תל אביב עדיין יכול לנצח, הוא פחות קריטי מבחינת הניצחון או ניצחון.
פורד זה בהחלט משהו מעניין, כמי שאולי היו התלבטויות לגביו אם לרשום את ג'י פי טוקוטו, אבל פורד מצדיק כל שנייה שלו על הפרקט כרגע. ועכשיו נעבור למכבי תל אביב, שחוץ מרפי מנקו אין שם שחקן שהתעלה, ובונזי קולסון היה בסך הכל טוב, וייד בולדווין הביא את המאמץ גם אם דברים לא תמיד הלכו, אבל גם הוא הציט תגרה על הפרקט. מעבר לזה, שאר השחקנים היו ביכולת מאוד מאוד חלשה, וזה מתחיל מלורנזו בראון, המנוע של הקבוצה, שלא בפעם הראשונה עונה, ומדברים על זה הרבה עכשיו, פשוט לא הופיע למשחק חשוב. איך אתה רואה את המצב של לורנזו בראון, והאם אתה חושב שהפעם הוא יתעלה במשחק השלישי בסדרה?
לדעתי הוא יתעלה. האחוזים שלו לא טובים, גם המשחק הראשון לא היו טובים. הוא עשה 4-12 מהשדה, המשחק השני 2-12, כאילו אחוזים לא טובים. אסיסטים הוא מוסר, מסר 7 בשניהם. אבל הוא יתעלה, כי אני חושב שהוא בסוף הוא כן שחקן של משחקים גדולים. הוא הוכיח את זה ביורו בסקט עם מפרד ספרד, וגם במכבי נגד מונקו, למרות שהיו סדרה באופן שלא הייתה טובה, היו משחקים, היו משחק אחד שם שהיו בסדר. אני חושב שהוא כן יהיה דבר אחד עם הקהל, הוא כן יהיה פקטור מאוד משמעותי. הבעיה שמכבי לדעתי יותר בעניין של הגבוהים, וזה לא רק מעכשיו, זה מהרגע שפויטרס בעצם חזר מהפציעה, משהו השתבש שם ברוטציה, הוא פחות מתאים השיטה של קטש, לא מחובר מספיק, ושם המכבי נופלת, וזה גם כמובן הוריד את רומן סורקין, אחרי שהוא היה בכל הצי, זה הוריד אותו למטה. אני חושב שבשחק השלישי, שם זה יקום מפול, על הגבוהים, לאן זה ילך.
כן, בהחלט יש בעיה עם הגבוהים, סורקין לא הכי יציב לאחרונה, ופויטרס, כמו שציינת, פשוט לא מצליח לגמרי להשתלב למרות כמה הופעות טובות, אבל יש עוד שחקנים בכושר אישי לא טוב. ג'רל מרטין שנרשם לסדרה כדי יותר לתת עומק בעמדות הפנים, כי מעבר לזה אני לא רואה שום יתרון שהוא מביא על פני דארן היליארד, אבל אני חד משמעית מבין את הרישום פה, זה לבחור בין, לצערי אפשר להגיד על שניהם, זה לבחור בין הפחות גרוע, כי בסופו של דבר היינו רוצים לראות את היליארד מצליח העונה, אבל זה לא קרה, וגם מרטין היינו רוצים לראות אותו יותר טוב בעונת ברוקי, אבל לאורך זמן זה פשוט לא זה, וזה מרגיש שהוא ליד המשחק ויותר כסוג של תוספת לשאר הזרים, ושהוא מגיע במצב שהוא יכול רק להוסיף ולא להזיק לקבוצה, שגם אם הוא לא יהיה טוב הקבוצה תסתדר בלעדיו, אבל קשה להגיד שזה קורה עכשיו והקבוצה חייבת יכולת טובה שלו. אם הולכים אחורה, אז במשחק האחרון בסדרה מול מונקו הוא כן התעלה, אחרי סדרה מאוד חלשה, אבל אני לא יודע אם הוא יהיה מסוגל לעשות את זה שוב. וגם ג'ון די ברטולומיאו בכושר קליעה לא טוב בכלל, גם על זה ציינתי בטוויטר, פלייאוף חלש מאוד מבחינת אחוזים ביחס לעונה הסדירה. איך אתה רואה את שני השחקנים האלה? האם אולי היה צריך לרשום את היליארד במקום מרטין?
קודם כל, רבי מרטין, הוא באמת אכזבה גדולה, היו ציפיות, הוא מהם בא, אתם זוכרים קאטר שדיבר אצל האוזן בתחילת העונה, שאם יש שחקן שהוא לא היה סגור עליו, זה מרטין, והיו עליות ורידות לאורך כל העונה. אני חושב שמה ששיבש לו קצת את המצב, זה שלא רשמו אותו לחצי גמר פלייאוף. הוא נגד באר שבע שיחק שני משחקים, ולא היה וואו, אבל אז החליטו לו לשנות ורשמו את היליארד, וזה הוציא אותו מהקצב, אולי אפילו האגו שלו נפגע, ואז החזירו אותו עכשיו רק כי להפועל תל אביב יש עומק בצבע, ומכבי פחות, בגלל הפציעה של ניבו, אז יש להם פחות, אז רשמו אותו, בסוף הוא לא שחקן פנים, בסוף הוא משחק לרוב על הקשת, אז אני לא יודע כמה הוא עדיף על היליארד, בטח שהוא גם לא לוקח ריבאונד, הוא לקח איזה ריבאונד אחד או שניים במשחק האחרון, הוא משחק גבוה, אז זה לא, הוא לא תורם בכלל, אז, וקטש לא רשם את היליארד למשחק השלישי, הסתכלתי על הסגלים והוא לא רשם, הוא שיר את מרטין, דווקא זה יכול היה להפתיע. אני חושב שאני הייתי רשם את היליארד, כאילו כי ראינו שמרטין לא באמת תורם, אז למה לא לרשום אותו? ולגבי ג'ון די, האמת שהוא דווקא העונה נתן עונה גדולה, אבל כן, הוא פחות טוב, וזה משפיע על מכבי, בטח, מאוד משפיע.
עוד אפשרות שעלתה היא האופציה של ג'וש ניבו, אבל זה בהחלט מובן שהוא לא נרשם, רק חוזר מפציעה, לקחת סיכון איתו, זה כנראה אני לא הייתי עושה את זה, זה בטוח. ועכשיו נדבר לקראת המשחק האחרון, מה התחזית שלך למשחק? אני אישית הולך עם מכבי תל אביב, למרות שאני ממש לא הופתע מכל תוצאה לדעתי, גם ניצחון של הפועל תל אביב, אני פשוט חושב שאולי בדומה לסדרה מול מונקו, גם אם אתה מנצח משחק ב-40 הפרש, זה לא אומר כלום לגבי המשחק הבא.
אז קודם כל לא יהיה 38 הפרש להפועל תל אביב, ואם יהיה זה אולי הדבר הכי מוזר שהיה פעם כדורסל הישראלי, לא יהיה. הפועל תל אביב יכולה לנצח, לדעתי יהיה משחק צמוד, אבל כאילו בסוף אני חושב שמכבי ייקחו, כי שתי הקבוצות מאוד מוכשרות, מכבי קצת יותר עם יתרון הביתיות, וגם ראינו במשחק הראשון שאם היא באה לשחק, אפילו היא לא הייתה מדהימה, היא הייתה בסדר. אם היא באה לשחק והיא משחקת בסדר, היא בעניינים, והיא משחקת טיפה יותר טוב, והיא גם מנצחת בקלות. אז אני חושב שלשם זה ילך. לא יודע, כאילו, אתה יודע, בסוף אנחנו מנבים, זה לא שאנחנו לא יודעים מה יהיה, אני מעריך אבל שמכבי יקחו.
עכשיו, שאלה גדולה שעולה היא למרות ההמשכיות על הקווים, שמכבי יודע שעוד את קאטה שהמשיך לעונה נוספת, הפסד נוסף בדרבי, ואני לא הייתי יותר מדי מאשים אותו על המשחק האחרון, זה שוחק בסופו של דבר בתנאים מאוד קשים לכל אנשי המועדון, והם לא הצליחו להתעלות לרגע הזה, אבל זה לא משהו שהייתי חורץ בעקבותיו גורלות, ובכל זאת, אם עכשיו הפועל תל אביב תשלים את הקאמבק בסדרה, אני לא כל כך בטוח מה יהיה עם קטש, אני אישית חושב שהוא יישאר, אני גם קשה לי לראות אותו מפסיד את המשחק הזה, אבל זה בהחלט יכול להיות, ומה לדעתך יקרה במצב כזה?
טוב, קודם כל, גם אם הוא מפסיד, הוא חתם עכשיו על הארכת חוזה, אז הוא נשאר, אין פה משהו אחר, אלא אם כן תהיה איזה דרמה מטורפת והוא יחליט בעצמו שהוא לא רוצה, ואני לא רואה איזה קורה, כי הוא רוצה להמשיך לאמן ביורוליג, ואין לו מכבי, אז הוא לא יאמן שנה הבאה ביורוליג. מה שכן, הוא יהיה כמו מה שקרה לכל מאמן של מכבי אחרי שהוא הפסיד אליפות, יהיה ברווז צולע, ואז מספיקים שניים של הפסדים, איזה סדרה רעה של משחקים, ופתאום בנובמבר הוא יוצא את מור בית, אני מקווה שלא, כן, אבל זה בדרך כלל מה שקורה. בסה, תורא בשבילו שזה לא יקרה.
טוב, לפני שניגע בנושאים אחרים, האם יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף על הגמר, אולי מפתח נוסף למשחק המכריע?
קודם כל, הקליעה של הפועל תל אביב 3 זה משהו קריטי. המשחק הראשון כלו 4 שלשות מ-20 ניסיונות, 4 שלשות ב-20%, והמשחק השני כלו 15 ב-53%. אין ספק שזה מפתח סופר משמעותי להפועל תל אביב. דיברנו על עבודי כדור של מכבי, גם שליטה בריבאונד. המשחק הראשון הפועל לקחה רק 25 ריבאונדים, 7 בהתקפה, המשחק השני 38 ריבאונדים, 10 בהתקפה. אצל מכבי זה בדיוק להפך, וזה שני מפתחות קריטיים מאוד. זהו, זה מה שלדעתי נצח את המשחק.
עכשיו ניגע בעוד כמה נושאים בכדורסל הישראלי, ונתחיל עם גמר ליגת העל לנוער. מכבי תל אביב זכתה באליפות עם קאמבק מול הפועל עמק חפר במשחק השלישי בסדרה. ירון גולדמן הוביל את הקאמבק, וראינו דברים יפים גם אופרי נווה ועומר מאייר במאני טיים, ועוד מספר שחקנים במכבי. בצד של עמק חפר, יואב ושלר עם מחצית ראשונה אדירה, אבל אחרי זה הסתבך בבעיית עבירות והיה פחות טוב, וגם עוד כמה שחקנים נתנו דברים יפים, רני בלגה, אורי אומולובסקי ועוד. בצד של מכבי גם נציין את הקפטן רועי בחר. מה יש לך להגיד על הזכייה של מכבי באליפות?
טוב, מכבי בגדול הייתה הקבוצה הכי טובה לאורך כל העונה. הסגל שלה, אתה יכול לבנות מהסגל שלה שלוש קבוצות שירוצו לאליפות, באמת יש לה סוללת כוכבים, במקרה, לא במקרה, אבל הייתי במשחק שלהם בחצי גמר נגד עמק ישראל, חבר מאוד טוב שלי גולן יבלונובסקי, עולמין של עמק ישראל, אז באתי לראות אותם בוועדה יוסף ליד הבית, ווואו, כאילו לא משנה מה עמק חפר עמק ישראל ניסו לעשות, כל פעם השלשות והכל נכנס, ועדיאמוס מוציא שחקן אחד, מכניס שחקן אחר, שכל אחד מהם יותר טוב מכמעט רוב השחקנים של עמק חפר של עמק ישראל, וגם במשחק בסדרה מול עמק חפר זה מאוד השפיע, כל העומק הזה של מכבי תל אביב והכישרון, ועד התפלאו עם 3-4 שחקנים מתוך הסגל הזה, עוד 3-4 שנים יהיו שחקנים לגיטימיים בליגת העל. אם דיברנו על שמות, אז עומר מאייר מדהים, והוא רק בן 17, יש לו עוד שנה בנוער, באמת שחקן ייחודי. שחר דורון, קלעי נהדר, פרי נווה, אתלט מדהים, אמור לדעתי שחק בקולג'ים שנה הבאה. רואים אחר, כמו שאמרת, גם קפטן שלהם, חלק מהאקדמיה של מכבי, ואם מכבי מביאים אותו לאקדמיה זה אומר שהם מאוד מאמינים בו, גם קלעי מטורף. נדבר על עמק חפר קצת?
כן, יאללה.
יאללה, מול עמק חפר, זה כבר כמה שנים, מאז נועם יעקב, באמת, זו מחלקה שהתפתחה. כשאני שיחקתי בלב השרון עמק חפר, זה כאילו היה אגודה מתחרה, והיו אגודה ממש קטנה, כאילו סוג של חוג כזה, ופתאום הם קפצו, זה לא הגיע משום מקום, כן, הם העמיקו את המעטפת המקצועית שם, עם ימי בוקר, אקדמיה, בית ספר של תיכון, של שחק בליגת העל תיכונים, זה לא משום מקום. נדבר קצת עליהם מבחינת שחקנים, היתרון הגדול של עמק חפר זה שכל הכוכבים, כמעט כל הכוכבים, חוץ מבשלר, שחקו גם שנה הבאה בנוער, זאת אומרת, תהיה להם קבוצה חזקה, שיכולה לזכות שנה הבאה, בטח להגיע לגמר, ובטח גם לזכות. דיברת על בשלר, צריך לזכור גם שהוא חרי גיל, כלומר, הוא לא ידבט, הוא גדול מכולם. שחקן מאוד מאוד מעניין זה אריאל סלע, גם סייר בקדטים שנה שעברה, בקיץ האחרון, גם יש לו עוד שנה בנוער, אין עמדה ברורה, בסדר גל פורד, אבל הוא רוצה להיות רכז ממה שאני מבין, אם יצליח לעשות את המעבר, הוא באמת יכול להיות חולה פוטנציאל ליגת העל, היתרון הכי גדול שלו שהוא באמת חיית משחק, ריבאונדר, ראיית משחק, צריך לעבוד על הכלייה, ואם הוא עבוד על הכלייה באמת ירכז, פוטנציאל גדול. זה בגדול.
טוב, עוד נרחיב על הנוער, בתקווה שגם בפודקאסט, בעתיד, יש לי תוכניות כבר, ועכשיו נדבר על חבר לקבוצה של אריאל סלע בנבחרת הקדטים בקיץ האחרון, בן שרף, שעכשיו יצא להתרשמות שנייה בחובנטות בדלונה הספרדית, ואתה היית הראשון לכתוב כתבת עומק על בן שרף, אז קודם כל ספר על זה וגם על עתידו, איפה אתה חושב שהוא ישחק, האם זה אכן יהיה בבדלונה, ואיפה אתה חושב שהוא צריך לשחק?
טוב, אז קודם כל על הכתבה הראשונה, בן גר יחסית קרוב לאיפה שאני נולדתי, כלומר, מעגלים מאוד קרובים, בטח מעונים בעמק חפר, ואני חושב שאני מכיר, וסיפרו לי עליו עוד שהוא היה ממש בן 14, שהוא רק התחיל את הפריצה שלו. התחלתי לבדוק וכאלה, ודיברתי המון אנשים, גם בוא נגיד בנבחרות ישראל, קדטי מיגוד, זה כולם אמרו לי שדובר בעילוי, אז אמרתי שאני חייב לבדוק את זה, ואני שמח שלא נכנסתי אותו, ובאמת, אני לא זוכר מאז אולי יוגב אוחרן, שבגיל 16-17 כבר שיחק בוגרים בגליל, אני לא זוכר דבר כזה, בוא נדבר על העונה שלו בליצור נתניה, בגיל 16 הוא שיחק כמו בן אדם בן 30, ועושה בית ספר לכולם, עילוי, באמת, אני מקווה, אני רואה לו רק... רק עתיד ורוד. לגבי בדלונה, האמת שאני לא יודע יותר מדי, כמו כמוך, כאילו, כמו כולם, קראתי שהוא אמור ללכת לבדלונה לעוד התרשמות. השאלה בבדלונה, מה מבטיחים לו, מה באמת יהיה, אם הוא ילך על זה, אם זה, קודם כל בדלונה זה מקום מדהים להתפתחות שחקנים, יש המון שמות, המון שחקנים שעברו שם, גם עכשיו סיכונים לפועל תל אביב, ראינו המון המון ספרדים, ז'ואל פארה כאלה וכל מיני צעירים אחרים שהתפתחו שם והפכו לשחקנים ברמה מאוד גבוהה, זה מקום טוב, כאילו אין פה התלבטות לגבי אם הוא התפתח שם מקצועית, מה שכן זה מה מבטיחים מבחינת איפה הוא ישחק, אם הוא עושה קבוצת נוער שם, אני לא נראה לי שזה כזה שווה, אבל אם הבטיחו לו ליגה ראשונה, רכז שני שלישי כזה, או יש להם מה שאני חושב, יש להם קבוצת בד גם בליגה השנייה, או להיות שחקן מוביל בליגה שנייה, בכיתה י"ב, זה שווה ושווה לו ללכת על זה, אני לא יודע, אולי יש לו עוד הצעות מקבוצות אחרות באירופה, אבל אם זו ההצעה המרכזית, אני הייתי הולך על זה בכל הכוח, גם במחיר, גם במידה ויש לו הצעה מליגת העל פה בארץ, כי פה אתה יודע, מספיק כפסד שניים ופתאום הוא לא משחק, ושם מבטיחים לו בטח דקות משחק, אם זה נכון, בליגה שנייה, אני הייתי הולך על זה בגדול, תמיד אפשר לחזור לפה, גם אם חותם חוזה ארוך טווח, ממה שאני יודע ומבין מהאיגוד, הוא יקבל ספורטאי עילוי, כאילו זאת תהיה המלצה עליו, אז זאת תהיה בעיה, יכולה להמשיך לשחק שם, שילך על זה בכל הכוח, אני במקומו, גם עם כל הקושי של לגור לבד, ובלי ההורים, ואני יודע כמה הוא קרוב למשפחה, שילך על זה בכל הכוח.
כן, אז להבנתי הוא רוצה אירופה, ונראה אם זה גם יקרה, עשיתי דירוג על התחנה הבאה שלו באתר ספורט סאבי, ונקווה בשבילו שהכל ילך טוב, וגם נראה אותו בתקווה בנבחרת הנוער בקיץ הקרוב, יש הרבה למה לצפות, ועכשיו נעבור לדבר על שחקן הרכש הראשון בליגת העל, גיא פלטין בעירוני קריית אתא, עונת המלפפונים החלה. אז גיא פלטין היה בעצם אצלנו בפודקאסט לפני כמה חודשים, ובהחלט בחור אינטליגנט ויופי של שחקן, שחקן הגנה באמת יוצא דופן, ומבחינתי זה מה שהוא מביא לקריית אתא, יהיה מעניין לראות האם הוא יצליח הפעם להשתלב מבחינה התקפית ברמה של ליגת העל, כי זה לא בדיוק הלך במכבי ראשון לציון כשהוא שיחק בליגה הבכירה, וגם יהיה עוד יותר מעניין לראות במקום מי הוא בעצם בקריית אתא, האם במקום הקפטן עידו דודי או מייקל בריסקר, האם כתוספת, אז זה נושא מאוד מעניין. מה יש לך להגיד על פלטין?
קודם כל מבחינת יכולות אין ספק שזה שחקן ליגת העל, שיכול להיות שחקן בכיר בליגת העל, אתלטיות, פיזיות, יכולת, כאילו הוא שמה. הוא נפל לסיטואציה לא טובה במכבי ראשון, הוא היה אמור לפרוץ וכל העונה הזאת נראתה כמו הצרות שלי לכל הקבוצה, בגלל זה נרדו ליגה גם, יפה שהוא נשאר עם ראשון בליגה השנייה. החלטה מאוד מאוד נכונה שעורכת לקריית אתא ואני אסביר. שרון אברהם ידוע כמי שאוהב לטפח שחקנים צעירים, משם הוא הגיע, מספיק לראות מה היה שם קריית אתא, שנתן דקות לדודי ולשאר דוגסי, שחקנים שכנראה לא מקבלים דקות במקומות אחרים, וגם העובדה שהם משחקים בקריית אתא עם ארבעה זרים, ואני לא נשחקו ככה גם שנה הבאה, אם באמת יהיה גם את המענק הזה שמובטח ששר הספורט מבטיח, אז אני מאמין שהם יישארו עם זה, וזה ייתן לו עוד במה. החלטה מאוד מאוד טובה, לדעתי הוא יפרוץ, שנה הבאה זה יתחבר לו בקריית אתא.
אני גם מאמין בזה, וציינת עכשיו את מתווה השר מיקי זוהר, מה דעתך, האם אתה בעד חלוקה גדולה של כספים לקבוצות שישחקו עם ארבעה זרים בלבד?
בגדול כן, אני פשוט פחות אוהב את הם יהיו עם חמישה, הם יהיו עם שישה, הם רק לאירופה, זה סתם, זה כבר זה נוסחאות, זה כאבו של המאמנים, זה כאבו של הקבוצות, זה כאבו של בניית סגל, צריכים להחליט, ארבעה ושישה, ארבעה וחמישה, ארבעה ושבעה, שיחליטו משהו וילכו עם זה, שלא עכשיו יהיה לקבוצה הזאת ככה, ושלא יהיה שלוש, ארבע אופציות, שיהיו שתי אופציות, או ארבעה זרים, או לא יודע מה, שישה זרים, שיחליטו, שלא בלגן, בקיצור, ככה הסטיגמה של הענף נפגעה בחודשים האחרונים, וזה נראה כמו חוג בקטע הזה.
עוד נושא בוער זה שהפועל חולון אולי בדרך לפירוק, אני לא בדיוק מבין יותר מדי בעניינים כאלה, והאם זה באמת יקרה, או לא, אבל איך אתה רואה את המצב?
טוב, אז הידיעה על הפירוק היא כאילו חדשה, אבל זה נושא שמעסיק את הקבוצה כבר כמה חודשים טובים, יצא לי לדבר איתם על זה כשעלתה הידיעה, איפה זה היה, בוואן לפני חודש, שזה מתחיל, זה מתבשל לשם, והם לא היו לחוצים אז, כאילו הם סיפור שזה מה שקורה, וזה תהליך מסוים, והם מאמינים שיהיה בסדר, לפי הדוח שקראתי זה באמת לא, זה לא דברים בומבסטיים, זה, אני חייבתי יכולים שנייה לבעלים, איך קוראים לבעלים הקודם של הקבוצה שם שלו?
שלמה אייזיק.
שלמה אייזיק, כן, כן, שכחתי, בגלל שהוא שנה בקדמוסה, כבר שכחתי. זה יותר קשור לעניינים של שלמה אייזיק עם יונט וכל הבלגן שהיה לו שם, וכנראה, אני אומר לכאורה, כי אני לא בטוח, אבל לכאורה התלבשו עליו, ואז נכנסו גם לפועל חולון, וראו שכאילו הדברים לא היו כמו שצריך, אבל בסוף הבן אדם הכניס לשם כסף, הוא לא הוציא מהם כסף, הוא נתן שם כסף, כאילו, יש שם איזה דיבור על זה שהילדות שלו לקחו את המרשנדייז, ומכרו שם ציוד והריחו על זה כסף, אבל זה מה שאני מבין מהקבוצה, זה ציוד שהם קנו בכסף שלהם, והרוויחו על זה, זה לא שהם לקחו כסף מהקבוצה ועשו איזה משהו, קיצר זה דברים קטנים שיכול להיות שזה על השטח האפור ולא תקין, אבל זה לא דברים שמפרקים עליהם מועדון, בטח מועדון כמו הפועל חולון, שהפך להיות מועדון צמר, ומשחק באירופה, מביא כבוד לישראל. הפועל חולון הביאו תגובה שהם מכירים את זה, והם מקווים שהאיש, הסיפור הזה שיבוא איזה איש מבחוץ, ויעזור להם לתקן, ויראה שהם תקנו, ויצית את המועדון הדרך המלך. כאילו, אני חושב שבסוף זה יסתדר, אני מאוד מקווה שזה יסתדר, כי זה גם האנשים שהכי פחות, נגיד אוהדים, שלא אוהבים את הפועל חולון, מבינים שהפועל חולון זה קבוצה שחובה שתהיה בליגת העל.
בקרוב נגיע לפינת סיפור, אבל לפני כן יש שאלה של אחד מחברי קהילת ספורט סאבי, שהיא, מה אתה חושב על גלבוע גליל, ומי אתה חושב שצריך לאמן אותה בשנה הקרובה?
וואו, גלבוע גליל זה הפארסה הכי גדולה של העונה, שהיה ברור שזה הולך לשם מהרגע הראשון. אפילו מהעונה שעברה, מהרגע שהם החתימו את עודד קטש כמנהל מקצועי, שברור לכולם שהוא רוצה לאמן בכלל, ועד זה שנתנו לבנות את הסגל, להחתים את רמי אדר, ולקח אחרי זה ללכת למכבי תל אביב. אני לא מאשים אותו, כן, אם הייתי מקומו הייתי עושה אותו דבר, אם הייתי מאמן שקבל הזדמנות לאמן ביורוליג, אבל אם אני ראשי גלבוע גליל, לא הייתי עושה את זה, כאילו מה, ברור שבן אדם רוצה לאמן, ומוסף של נתן מידר שהוא לא, זה לא מתאים לדנ"א של, לדעתי, של גלבוע, וזה גם נראה ככה מהרגע הראשון, ולא סתם הוא התפטר. במקום להמשיך עם גיא קפלן מההתחלה, לתת את המושכות, הוא הוכיח את עצמו, עשו הכל הפוך על הפוך, הפכו את הדנ"א של הקבוצה, פרסה. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, נראה לי, כי גיא קפלן ממשיך, אני חושב, מה שאני מבין, בבאר שבע, אבל אני מאוד מקווה שהוא ייקח את הקבוצה, כאילו הוא הכי מתאים לזה, והוא צריך לאמן שם, לדעתי.
חד משמעית, ועכשיו כבר הגענו לפינת סיפור, ואשמח לשמוע סיפור מיוחד שלך מהשנים בכדורסל.
טוב, האמת שחשבתי על זה, היו המון סיפורים. אני אלך אחורה, אני ממש מאמין שאף אחד לא מכיר, לא זוכר, לא זה, כי זה היה לפני 11 שנים, נקרא לזה, לא הימים הראשונים, אבל זה השנים הראשונות שלי בכדורסל. הייתי באתר ספסל, עורך, כזה עורך ראשי, כתב ראשי, לא יודע מה. ופתאום קיבלתי מידע על זה שיוגב אוחיון רוצה לעבור לקובן, למרות שיש לו חוזה במכבי. אני לא יודע מה אני הראשון שפרסמתי, אני לא זוכר. אני רק זוכר שלי היה את החוזה ביד, וקיבלתי אותו מכל מיני, לא משנה, אני לא חשוף מקורות, אבל כל מיני קשרים שיש לי, שהיו לי אז בחו"ל, וקיבלתי את החוזה ליד, ופרסמתי אותו בפרטים, וזה עשה באז מאוד גדול באותה תקופה. לימים, כמו שזוכרים, יוגב בסוף לא עבר לקובן, מכבי תבעו אותו, שהוא תבע אותם, אני לא זוכר בפיבה, וזה לא קרה, והוא חתם אחרי זה מכבי, נשאר במכבי עד 2016 או 2017. אבל זה סיפור אחד שאני זוכר, והיו המון סיפורים קטנים, ריצ'רד האוול לירושלים, כל מיני דברים כאלה, זהו, זה בגדול.
אחלה, ממש לפני כמה ימים חשבתי על יוגב אוחיון וקובן וכל הסיפור שהיה שם. אז קודם כל אני רוצה להודות לך שהתארחת, היה בהחלט פרק מרתק ועברנו על כל כך הרבה נושאים, אבל קודם כל ומעל הכל הדרבי התל אביבי, סדרת הגמר שבה התמקדנו הכי הרבה וזה היה עיקר הפרק. ובהזדמנות זו אני גם רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד לכאן, הם מוזמנים לדרג את הפודקאסט 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להוריד את אפליקציית ספורט סאבי אם עדיין לא עשיתם את זה, וגם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית, קהילת ספורט סאבי, כדי בין השאר לקבל הזדמנויות לשאול שאלות את האורחים בפודקאסטים כפי שהיה כאן. אז פעם נוספת, תודה רבה ברק, ונתראה בפעמים הבאות.
תודה רבה, היה ממש נחמד.